קידוש השם למען שאנחנו נהיה כאן. 23,447 חללים שנפלו בקידוש השם כדי שאנחנו נוכל להיות כאן. שנים, אני מבקש לפתוח בנימה אישית, שנים היה קשה לי להיות מרוכז, ממוקד, כל היום כולו, באחריות הגדולה שיש לנו, של הכרת הטוב, של חשיבה, ולחשוב כל היום כולו, ולהכיל את המספר הגדול הזה. קל יותר כשאתה מכיר, כשאתה יודע, קשה יותר כשאת רובם אתה בכלל לא מכיר ולא יודע. והיה לי קושי שנים רבות. המהפך קרה לפני 4 שנים. אבי מורי זיכרונו לברכה נפטר לפני 5 שנים. פעם ראשונה בחיי לפני 4 שנים עשיתי יום זיכרון, יורצייט, והרגשתי 3 כוחות נפשיים עצומים כל היום כולו, שאני מיד אפרט אותה. והייתי אותו יום וכל שנה ביום הזיכרון בעולם אחר. ומאז קל לי יותר לקחת את העוצמות האלו ולתרגם אותם ליום שבו אנחנו נמצאים היום. הייתי משווה את זה לרמב"ם. הרמב"ם כותב שמי שיודע מה זה אהבה, מי שמרגיש אהבת אבא לבן, אהבת בעל לאישה, יכול לקחת את המושג הזה ולתרגם אותו לאהבת ואהבת את השם אלוקיך. אבל מי שלא מרגיש מהו אהבה, לא יכול להכיל ולהרגיש את ואהבת את השם אלוקיך. ב4 שנים האחרונות קל לי יותר להתמקד ביום הזה, בעקבות יום הזיכרון לאבי זיכרונו לברכה. ביום הזה של יום הזיכרון לאבי, 3 כוחות נפשיים מלווים אותי כל היום כולו. כוח של עשייה, כוח של מחשבה וכוח של רגש. אני רוצה לפרט שנייה מה אני מרגיש ביום הזיכרון לאבי, ומיד לקחת את זה ליום הזיכרון. כוח של עשייה, לא המתים יללויה, בן קרא דאבוע. ההבנה שזיכרון הוא קודם כל שמי שמת נידון באותו יום. הגרא אומר שספרי חיים וספרי מתים פתוחים בראש השנה, זה לא מי השם יחליט שימות באותה שנה, אלא מי שכבר מת, השם דן אותו כל שנה ושנה ביום הזיכרון שלו. אבל הוא לא משתנה משנה לשנה, אלא ההשפעה שלו משתנית. תפקיד של בן והתפקיד שלנו ביום הזיכרון הוא תפקיד שנתי, אבל מתמקד ביום הזה. 4 מצוות, לימוד לעילוי, נתינת צדקה, הספירה יש לה חשיבות גדולה של הזדהות עם עם ישראל, להיות ביחד עם עם ישראל. אבל צריך לדעת שעיקר הזיכרון הוא לא הפסיביות, עיקר הזיכרון הוא האקטיביות. הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד מולם, אבל גם הם נידונים משנה לשנה. וכמה שאנחנו נעשה לעילוי נשמתם, מצוות, נלמד. שמעתי פעם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שאמר שכיבוד הורים אחרי המוות הוא הרבה יותר גדול מאשר כיבוד הורים לפני כן. לפני כן זה רק מנעילו או מלבישו, אבל אחר כך כל מצווה שאתה עושה נזקפת לזכות, אם זו הכוונה, אם זה המיקוד. והמיקוד שצריך להיות לנו ביום הזיכרון זה ההבנה שזיכרון הוא לא פסיביות או אקטיביות, להתרומם ביום הזה, להבין את האחריות הגדולה, להבין ששלמה אומן השם יקום דמיו, אבא מוצן השם יקום דמיו, לא יכולים ללמוד, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשבילם, לעילוי נשמתם. יש פה בחור מנוף הילון שנהרג, יעלומי, דיברתי עם האבא שנה שעברה, הוא דיבר עם החבר בישיבה, אמר יש פחות לימוד תורה כי הבן שלי לא יכול ללמוד, אז המסר שלי זו יהיה הנחמה שלי, תלמדו. אז הבנה של זיכרון הוא אקטיביות ולא פסיביות, זה בתחום העשייה. בתחום המחשבה, אני שוב חוזר רגע לזיכרון אבי ואז אני אעבור ליום הזיכרון שלנו, זה ההבנה שביום הזה עבר והווה מחוברים יחד. תמיד אנחנו חיים באיזשהו מחשבה שיש עבר, יש הווה ויש עתיד, וכאילו העבר, כאילו ההווה מנותק מהעבר, מנותק מהעתיד, הוא משהו בפני עצמו. ביום הזיכרון לאבי זיכרונו לברכה אני בעצם מרגיש ששלושת הזמנים האלו נהפכים להיות זמן אחד. אני מרגיש שמה שאני חווה בהווה זה המון בזכותו, זה המון מדברים שהוא נתן לי. המפרשים אומרים שהעובדה שיש שנת אבלות, שהאבל צריך להיות עם עצמו, לא ללכת לשמחות, לא להיות עסוק בדברים חיצוניים, זה כדי להגדיל את ההבנה הזאת של הכרת הטוב, להבין שמשהו לא יכול להיות בלי אביו. אני חושב שזה החוט החורז את יום הזיכרון ויום העצמאות. החוט החורז הוא הכרת הטוב. יום העצמאות, ותכף נגיע אליה, כל מהותו הוא הכרת הטוב לריבונו של עולם, שיש לנו מדינה שעוזרת לנו להיות אור לגויים, שיש מושג כזה של כלל ישראל. זה מה שהתחדש ביום הזה, ועל זה הכרה הגדולה. ויום הזיכרון, ההכרה הגדולה והכרת הטוב זה לאותם אנשים שמתו על קידוש השם, כי בזכותם אנחנו יכולים לנהל פה מדינה נורמלית, שמחה, ובלעדיהם המדינה לא הייתה קיימת. וזה מה שצריך לתפוס אותנו ביום הזה. דיברתי על עוצמה נפשית ביום הזיכרון לאבי. אחד הדברים הוא שביום הזה אני ממוקד בעולם הבא, בהבנה מה קורה איתו שם, בהבנה של המשכיות. גם ביום הזיכרון חובתנו להיות ממוקדים בדבר הזה. במי שנהרג על קידוש השם אין כל בריאה יכולה לעמוד. בהבנה שהעולם הזה הוא הכנה לעולם הבא. והמימד השלישי, דיברנו על עשייה, מחשבה, והעולם השלישי הוא עולם של רגש. ופה אני ממוקד יותר בתחושות שלי. עולם הבא זה אבי, ובתחושות שלי של עצבות, בדידות, הרגשת החוסר. תחשבו מה אומר המספר הזה, 23,447. כמה איסורים, כמה עצבות, כמה יתומים שהם חלק מאיתנו, וחובה עלינו להרגיש באחדות את הכאב. ואני חושב שרק השילוב של שלושת הדברים האלו יחד, של עשייה, מחשבה ורגש, אני חושב שאם היה אחד מהם אז היה משהו חסר. אם היה רק מחשבה זה היה משהו לא ריאלי, לא שלם. אם היה רק רגש זה יכול להביא את האדם לעצבות ודכדוך ולא מרומם אותו למעלה. ורק השילוב של שלושת הדברים יחד מביא לשלימות. המפרשים אומרים שגם בקינה של דוד מוצאים את דוד כמצביא, כמנהיג, כמחשבה, ומוצאים אותו בצד הרגשי של הדברים. הפסוקים הראשונים ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר, מסבירים המפרשים, עכשיו חסר אנשי צבא, צריך מי שימלא את מקומו. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנו פלישתים, בני תעלוזנה בנו תערילים, אל תתאבלו יותר מדי כי זה יחליש אותנו בפני האויב. זה גם כן צד מדיני, צד שכלי. לעומת זאת בהמשך, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד. איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה? זה הצד הרגשי. ורק הצילוב של שכל ורגש, כמו בקניית תורה, שרק אם יהיה לנו בלימוד תורה שכל ורגש יחדיו, נוכל להגיע לאותה שלימות. כשאנחנו מגיעים ליום הזיכרון ודנים על שלושת הדברים האלו, עשייה, מחשבה ורגש, אני חושב שמעבר להשוות את זה ליום זיכרון פרטי, יש פה נקודות מסוימות שבהם הדברים מקבלים עוצמה נוספת. והורשתם את הארץ וישבתם בה, לומד מפה הרמב"ן ומפרשים נוספים שהאדם חייב למסור את נפשו במלחמה למען ארץ ישראל. ואני חושב שהמושג הזה שאדם צריך למסור את נפשו בשביל ארץ ישראל, צריך לעורר בנו את המחשבות, את הרגשות, גם שארץ ישראל נקנית בייסורים. תחשבו, 23,447 ייסורים. הוא מסביר המהר"ל למה ארץ ישראל נקנית בייסורים, כי מה שלא נקנה בייסורים הוא לא נהפך להיות קניינו של אדם, זה לא נהפך להיות חלק ממנו. וגם כל המושג הזה של יהרג ואל יעבור בעצם בא לחנך אותנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בראש הפירמידה ולא האדם הפרטי. אם האדם הפרטי היה שם לא היה את המושג הזה, תמיד הוא קודם. רב אלימלך מליזנסק בציטל הקטן שלו מדבר על כך שאדם, כל אדם יכול לקיים את ונקדשתי בתוך בני ישראל, לא רק אדם שנמצא בסיטואציה מסוימת. אומר רב אלימלך מליזנסק בציטל הקטן שאדם ידמיין לעצמו כאילו באים אליו ואומרים לו או שאתה עובד עבודה זרה או שדוחפים אותך לאש, והוא צועק אני לא עובד עבודה זרה, ורואה את עצמו כנכנס לאש, ובאותו רגע הוא מקיים את ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכשראיתי את זה פעם ראשונה בציטל הקטן שאלתי את עצמי מה הפשט של הדברים.
למה אי אפשר להסביר כמו מצוות אחרות, שרק אם אתה נמצא בסיטואציה מסוימת הדבר קיים? אבל אני חושב שרבי מלך מליז'נסק בא ללמד אותנו שברגע שאנחנו מבינים את המושג יהרג ואל יעבור, אז אנחנו מבינים את כל החיים שלנו אחרת. מבינים שכל החיים שלנו המטרה היא לא הנאה, המטרה היא עבודת השם. כי אם זה היה הנאה, לא היה את המושג של יהרג ואל יעבור. והחיים שלנו מקבלים משמעות אחרת ביום יום. אדם שבבוקר מדמיין לעצמו שהוא נהרג על קידוש השם, כל חיה מקבלים פרספקטיבה אחרת, כל היום שלו נראה אחרת. ולכן רבי אלימלך מליז'נסק מבין שהמצווה הזאת היא מצווה שכל אדם לחנך אותו למהות, לעיקר. גם ההבנה של חשיבותה של ארץ ישראל, חשיבותה של מדינת ישראל. כאן אני מבקש לעבור ממש בשתי דקות שנותרו לי ליום העצמאות. היא יונקת מהרעיון הזה של הרמב"ן, שגם על זה צריך יהרג ואל יעבור במלחמה. להבין את החשיבות של הדבר הזה. גמרא אומרת, רבי אבא אבי כמשתמת מיני דרב יהודה, דאבי באי למייסק לארץ ישראל. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היובהו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום השם. רבי אבא רצה לעלות לארץ ישראל, והוא התחמק מרב יהודה ולא נכנס לבית מדרשו, כי רב יהודה אמר שאסור לעלות. כדי שלא ייתן לו פסק שאסור לעלות, הוא התחמק. הכמשתה מתמנה. מסביר הרב קוק בעין היה את המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי אבא. תכננתי לקרוא את זה, אבל בגלל הזמן אני לא אקרא את הדברים. והוא אומר, רבי אבא היה צדיק, כל מטרתו הייתה להידבק בשכינה, ואין לך כמו ארץ ישראל. 10 קבין של קדושה ירד לעולם, 9 נטלה ארץ ישראל. לכן הוא רוצה לעלות לארץ. רבי יהודה שאסר, אומר הרב קוק, היה חסיד. חסיד לא מסתכל על עצמו, כל מטרתו להרבות כבוד השם בעולם, כמו שמשה אומר, ואם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת. אני אקרא כמה שורות. רב יהודה לא הייתה שלמותו הפרטית נחשבת בעיניו כלל, נגד שלמות הכלל. על כן ראה בארץ ישראל רק מעיין ישועה להשלמת הכלל. על כן אמר שראוי שכל יחיד לא ירשה לעצמו ליהנות לאור שלמותו, כל זמן שלא הגיע הזמן שיוכל הכלל ליהנות ממנו. רב יהודה מבין שעכשיו יחידים יעלו, אבל זה לא יהיה כלל. ארץ ישראל צריכה כלל כדי להיות אור לגויים, ולכן הוא אוסר על היחידים, כדי שלאחר מכן הם אלה שיניעו ויביאו את הכלל. גם רבי יהודה היה אומר שהיום יש חובה לעלות, כי היום זה מה שיתחדש ביום הזה, זה השמחה הגדולה שלנו והכרת הטוב שלנו, ההבנה הזאת שנוצר בארץ ישראל כלל, כלל ישראל גר בארץ, לא כיחידים. עד הקמת המדינה היום מדובר על יחידים, היום מדובר על כלל. זו השמחה הגדולה, זו הדיה, זו הכרת הטוב. וכמו שביום העצמאות, ביום הזיכרון, ובזה אסיים, דיברנו על 3 רבדים, על הרובד של עשייה, מחשבה ורגש, אני חושב שגם כשאנחנו מדברים על יום העצמאות יש את 3 הרבדים האלה. חובה עלינו פה במדינה לבנות אותה, להיות חלק אותה ולרומם אותה, לרומם אותה מבחינה רוחנית. מחשבה, להבין את תהליך הגאולה, להבין מה זה כמעה כמעה, להבין שיש עליות וירידות, אבל יש מהלך, ולחוות את המהלך הזה. וברגש להתנתק עכשיו ב-24 שעות מכל הבעיות, מכל הדברים, לחוות את הרוחניות, את התודעה, את הקשר לבורא דרך המדינה, דרך הארץ. יום אחר לדון בשאלות, היום לדון בדברים עצמם. התחלתי עם אבי, אני מבקש לסיים עם אבי. אתמול הגיע אליי דבר שריגש אותי מאוד. אבי היה נשיא אוניברסיטת בר אילן, ואתמול שלחו לי מהאוניברסיטה דברים שהוא כתב אחרי מלחמת ששת הימים. נקרא רק שתי פסקאות, אבל אני חושב שהדברים האלה נכונים לא רק לששת הימים, אלא גם ליום שאנחנו מתחילים אותו כעת. והוא כותב ככה: זכות גדולה נפלה בחלקנו לחיות בימים היסטוריים. העם כולו באחדות לבבות, ואנו בתוכו, מי בחזית ומי בעורף, לקחת חלק במלחמה זו אשר יד ההשגחה העליונה ניכרת בה. בשעה זו של התרוממות הרוח נזכור בראשונה את אלה שמסרו את נפשם ובמותם ציוו לנו את החיים. לעולם לא נשכח את גיבורי העם שלא שבו מן המערכה הגורלית והקריבו את חייהם למען המולדת. אך לא רק למען קיומו הפיזי נפלו. עתה, משהוסר האיום המיידי לעצמותינו, עלינו לזכור כי ניצחון מלא איננו בהבסת האויב ובשחרור שטחים בלבד, כי אם גם בחיזוק ייחודנו הרוחני, שהרי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. בזה נבטיח כי תקופתנו הנוכחית תירשם בהיסטוריה לא רק כבעלת משמעות גורלית מבחינת קיומנו הפיזי, כי אם גם מבחינת מעמדנו הרוחני. אתה, עם התחזקותנו כעם חופשי מבחינה צבאית ומדינית, מוטל עלינו יותר מתמיד נחזק את חירותנו הרוחנית, שהרי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.